שלום וברך לכם, לכל הצוות באולפן, למאזינים העיקריים ולכל עם ישראל.
חזק וברוך הרב. כמובן אנחנו גם ביקשנו מהמאזינים, ננסה לייחד לענייני דיומה לקראת ימי החנוכה, ימי הניסים הבאים עלינו לטובה, שנזכה לראות בניסים הגלויים גם בימינו, בעזרת השם יתברך, בתשועת ישראל. אנחנו אבל בכל זאת יש לנו מאזין, אנחנו פותחים עם שאלה של מאזין מקריית גת. שלום למאזין, ישראל.
שלום, שבת שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
כבוד הרב, לשאול שאלה בעניין ההשקפה. יש די מחלוקת אצלנו בכולל, או גם הרבה אברכים, לגבי סדר לימוד. יש אנשים שטוענים שצריך ללמוד את כל הש"ס, יש טוענים שצריך ללמוד שולחן ערוך. עכשיו, מה הדרך הכי טובה לאברכי כולל ללמוד? כי יש טוענים שאומרים, הנה, הרבנים עברו על כל הש"ס, צריך ללמוד את כל הש"ס ואחר כך שולחן ערוך.
אני לא מבין מה הוויכוח. יש לנו שולחן ערוך יורה דעה, הלכות תלמוד תורה, ושם נזכר מה אדם צריך ללמוד. וגמרא מפורשת, לעולם משלש אדם לימודו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. כלומר, אני צריך להיות בקיא בתנ"ך, בפסוקי התנ"ך ובתרי"ג מצוות כולם. אני צריך להיות בקיא במשניות, שזה הלכות פסוקות, שזה הלכה, ואני צריך להיות בקיא גם בתלמוד, שזה המסע ומתן של לימוד התורה. אז אדם צריך להשקיע הרבה, קודם כל לא להשקיע בדיבורים ולא בשיחות. אומר לך את האמת, כואב מאוד לדבר על זה, אבל המון שעות שלנו מבוזבזות. אני מדבר שלנו, אני מתכוון אלה שנקראים חובשי ספסלי התורה. אני לא מדבר על הישיבות הקדושות הגדולות, שיש ישיבות ברוך השם, אני מכיר ישיבות, מכיר אותם אישית גם, יושבים והוגים בתורה יומם ולילה. אבל אני מדבר על הישיבות היותר מצומצמות, או הכוללים המפוזרים ברחבי הארץ, ולא תמיד מונהגים נכון. סליחה שאני נשמע ביקורתי, תסלחו לי. אבל צריך ללמוד, הלימוד תורה צריך להיות מקצוע. מורנו הרב בן ציון אבא שאול אמר לנו כמה פעמים, אברך או בחור שלא לומד גם בבית, זה לא נקרא בן תורה. כי אם אדם חושב שרק בשעות שיש לו בכולל או בשעות המסגרת של הלימוד שלו, זה הוא חייב ללמוד, ואחר כך הוא חופשי, הוא מפטפט, הוא מטייל, הוא אוכל, מפצח גרעינים, הוא הולך לכל מיני הופעות, לכל מיני מסיבות, זה לא נקרא בן תורה. סליחה, זה לא נקרא בן תורה. בן תורה זה 24 שעות אני לומד תורה. הוא מתעורר באמצע הלילה, אז במקום לקשקש ולסמס ולפטפט, הוא יושב ולומד תורה. הוא בתחילת הלילה לומד תורה, בסוף הלילה לומד תורה, בכל רגע פנוי הוא תורה. אדם שעושה את זה, כבר ממילא יבוא לו מה שאתה שאלת אותי. הלימוד צריך להיות גם תלמוד וגם הלכה. השלה כותב, והביא את זה המרן הברכי יוסף בערב חידה שם, תראה את זה גם על שולחן ערוך יורה דעה, סימן רש ממדלת והלאה, שם כתב שתחילת לימודו בהתחלה ישלש בשביל ללמוד מקרא, להיות בקים, משל פרשת שבוע עם פירוש, נביאים עם פירושיהם, ואחרי שכבר יהיה רגיל בהם ובקים בהם, אז עיקר לימודו יהיה בתלמוד ובהלכה. וזה באמת, כך למדו כל הישיבות, אני מדבר על הישיבות הספרדיות וגם הישיבות האשכנזיות הוותיקות, לא אלה שהמציאו כל מיני שיטות אחרות, אלא אני מדבר המסורתיות שהיו כך מאות שנים, חצי יום למדו תלמוד והשקיעו הרבה בלימוד הגמרא, זאת אומרת בין 4 ל-6 שעות גמרא ביממה, ואחר כך בין 4 ל-6 שעות בלימוד טור בית יוסף, שולחן ערוך ונושא כליו. אם אדם מתחיל בקצב הזה ובקצב רציני ולומד, תוך 3-5 שנים הוא קונה לו בקיאות עצומה וידע עצום מאוד בכל שטחי התורה. תודה רבה.
כן, תודה לשואל מקריית גת. שלום למאזין הבא, אנחנו עם יוסף מחיפה. שלום לך.
שלום הרב, שבת שלום.
שלום, שבת שלום וברך.
יש לי שתי שאלות. הראשונה, שמעתי שבוע שעבר או לפני שבועיים שהרב אמר שיש בצפת יש הרבה גברים, ואבא שלך הרב השלום היה אומר מחילה מחילה שהוא היה עובר בצפת. אבל עכשיו אני כהן, ואני דווקא הייתי הרבה פעמים בצפת. האם זה נפקא מינה גם בשבילי?
רגע, רגע, לאט לאט. מה זה הייתי בצפת? יש הרבה כהנים שגרים בצפת. איפה בצפת? כן, והיית הרבה פעמים בצפת. איפה?
נגיד, הייתי ליד הבית קברות העתיק.
בתוך בית הקברות העתיק? אוי ובר.
לא בתוך, לא בתוך, בחוץ.
מה זה בחוץ?
ליד השער.
מבחוץ, ליד השער. אוקיי, נו, ואם כן?
אז אני שמעתי שהרב אמר שכשהרב אבא שלו היו הולכים בצפת, אז אבא של הרב היה אומר...
לא, זה בתוך בית העלמין.
בתוך בית העלמין.
השבילים, כל השבילים שיש בבית העלמין הם בנויים על קברים. צריך לדעת שבצפת יש שם שלוש קומות של קברים זה על גבי זה. היום רואים כשמפנים אבנים אז מוצאים עוד, ואם חלילה וחס יפנו עוד, יכולים לגלות עצמות של מתים, ומתחתיהם גם כן יש מצבות. זה הרבה דומה להר הזיתים, אומנם בהר הזיתים זה הרבה יותר חמור, אבל בצפת זה לא פחות צפוף וקשה. אלא מה, הפוסקים כתבו, כך הביא גם מהר"ם שיק ועוד, שאדם שרוצה ללכת לקבר של איזה צדיק, למשל קבר רבנו ארי, אנחנו לא נוכל ללכת להגיע לשם מבלי לדרוך על קברים. מי שחושב אחרת, אז אינו אלא טועה, הוא לא יודע את המציאות. נכון שבנו היום גשר עילי מעל זה, אבל גם הגשר הזה בנוי על קברים, וגם הוא בחלקו, היסודות שלו הרסו קברים מסוימים. אז בכל אופן, כשנכנסים, הולכים לקבר של צדיק, אז מהר"ם שיק ועוד כתבו שיהיה מותר לדרוך, כי מעיקר ההלכה יש דיון בפוסקים אם מותר לשבת או לדרוך על קברים. עטורי זהב ודאי אסר, ואסר אפילו להישען על קברים. אבל יש פוסקים שאמרו שכשיש צורך יהיה מותר, מה שראינו בגמרא, מדלגין היינו על גבי ארונות של מתים כדי לקבל מלכי ישראל. אומנם שם מדובר בקברי גויים, אבל היינו אך. הרבה פוסקים כתבו שגם לגבי קברי ישראל, כשיש צורך, אין לנו ברירה, אז אנחנו לא נדרוך ממש על הקבר, אבל מהצדדים. מי ששומע את זה נבהל, אבל בצפת אין ברירה. מי ששם לב מה שקורה בבית העלמין של צפת, למשל, והוא עדין גם בהר הזיתים, יש את זה גם הרבה מאוד דומה בטבריה, בבית העלמין העתיק של טבריה, שם הקברים מאוד צפופים, ואפילו בנויים כמעט זה על גבי זה וזה בצד זה, ומאוד צמודים, כך שאתה לא יכול להגיע לאיזה חלקת קבר בלי לדרוך לפחות על שפת הקבר הסמוכה ולהגיע לשם. אז לעמוד מבחוץ אין בעיה, אני חוזר ומסביר לך, בתור כהן, אבל לכהנים אין מה לעשות בקברי צדיקים, כי כהנים כדאי מאוד שלא יתקרבו, כי כל הפוסקים הראשונים מתחילה ועד סוף ועד אחרוני זמננו כולם אסרו על הכהנים ללכת לקברי צדיקים, ולכן עדיף שכהנים לא ילכו בתוך לא יימשכו אחרי האווירה הזאת. הם ישבו וילמדו תורה, הם קדושים, הם טהורים, יש להם מעמד אחר. הזוהר הקדוש כותב דבר מאוד חמור על כהנים שנכנסים לבית עלמין, או שחלילה וחס נטמעים, כיוון שהכהן יש לו נשמה קדושה והוא מצד הקדושה, אז הוא צריך להיות מחובר לקדושה. תברכו וכל טוב.
תודה רבה ליוסף מחיפה. איתנו דניאל מבית שמש. שלום לך דניאל.
שלום וברכה. שלום כבוד הרב. שבת שלום.
שבת שלום וברך.
השם יעריך רמך וטוב ונעימים שאתה מזכה את הרבים בדברי תורה, ותודה גם לצוות. ראשית אני אקדים משהו, אני לא יודע אם מותר לי להגיד. אני חולה אונקולוגי שמקבל טיפולים כימותרפיים. תודה רבה. בתוך כל חולה עם ישראל. אני גר בדירה שהקיר שלי מפריד ביני לבין עוד דירה שישנים רבות משמשת כבית כנסת. עכשיו יש גם מניין של פועלים שמתחיל בבוקר. אני בגלל הטיפולים אני כמעט לא נרדם, רק לקראת שעות הבוקר בסביבות 4-4:30 אני מתחיל להירדם קצת, לצערי. עכשיו הם ברבע לחמש באים, החלונות של הבית כנסת הם החלונות מזמן שבנו את הבניין, חלונות כאלה שמזזים אותם מעט מרעישים מאוד, וגם את הכיסאות מזזים בכלל. כל דיברתי עם מי שאחראי על הבית כנסת וביקשתי ממנו בגלל מצבי שעד היום לא התלוננתי ולא כלום, אני אבקש בכל לשון וכל, או להחליף חלונות או להגיד לאנשים שלא יפריעו לי לישון. זה גזל לשינה, אני לא יודע, אני לא רוצה חלילה לבוא לתלונן ולסגוז בית מקדש מעט. אני לא רוצה, כי גם אני אדם דתי, גם אני לא רוצה, תחשבו בי קצת. אז אומר לי, תשמע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אני ביקשתי מאנשים, אני לא יכול לשלוט על כל בן אדם ובן אדם של בבית כנסת. אין בעיה, אחד סוגר, אחד פותח וזה. עכשיו אני פוחד מיראת השם, שאני לא יודע, אני עלול להגיש תלונה למשטרה, יבוא לסגור את המקום הזה, ואני לא רוצה שיסגור את המקום הזה.
רגע, המבנה של בית הכנסת הוא בלתי חוקי?
לא, זה כבר שנים, למעלה מ-20-30 שנה כבר.
רגע, לא, אני רוצה להבין, הוא מבנה ציבורי או מבנה...
הוא בתוך בניין, בתוך בניין.
בתוך בניין ממש.
מקומיים, כן.
הבנתי, הבנתי. תראה...
אני לא יודע, אני עובד עצות, אני לא יודע מה לעשות.
בידידי.
כמו לישון.
אני שמעתי והבנתי, אני מבין את הכאב שלך ואני מבין את הדילמה שקשה למצוא לה פתרון. יש בהלכה מובא שאף על פי שבית הכנסת נעשה שלא כדין ושלא כהלכה, לא נכון ולא טוב, ככה תורה זהב כותב, לא נכון ולא טוב לגרום סגירת בית הכנסת או סילוק בית הכנסת. היה מעשה כזה בשכונה מסוימת בירושלים, שגם כן בנו בית הכנסת מול חלונות של בתים, וזה גרם צער, והיו כמה אברכים שהתלוננו, ואחד מהם שאשתו הרגישה לו כל כך טוב. אני זוכר בזמנו הוא התייעץ עם הגאון הרב בן ציון אבא שאול ואמר לו, אל תתערב, לא כדאי לך, לטובתך, תעזוב את המקום. הוא עזב את המקום ועבר למקום אחר, הוא באמת הצליח בחייו. לא שאני אומר לך לעזוב את המקום, אבל בהחלט יש כאן בעיה. אני חושב שכדאי שתפנה לאחד הרבנים המכובדים שיש לכם שם בבית שמש, ולא חסרים שם המנהיגים בעלי שיעור קומה, ותבקש את ההתערבות שלו, ושידבר איתם ויסביר להם את חומרת המצב, ושימצאו תיקון לכל העניין הזה. או שתתבע אותם לבית הדין בבית שמש.
אני רוצה רק להגיד לך, הערה, כבוד הרב, אני פניתי לרבנים.
כן.
באמת רבנים גדולים, רב העיר מכיר אותי אישית.
כן.
וגם אני גם חי בגפי לצערי, גם כן אני, אין לי איפה ללכת, במיוחד בתקופה הזו שאני גם חולה, שאני לא אסור לבוא במגע עם אנשים. ואמרו לי, תשמע, צריך לדבר איתו, וקשתי מהם ויפה, תחליף חלונות.
מה אמרו הרבנים?
אמרו, תשמע, דיברו איתו, אומר, תשמע, אני לא יכול לשלוט, מי שאחראי אלא בית כנסת, אומר, אני לא יכול לשלוט רק כל בן אדם ובן אדם שבא להתפלל. ביקשתי מהם, לא שומעים לי, מה אני אעשה?
אני מציע שתנסה למצוא דירה חלופית. אתה גר שם בשכירות או שזה דירה שלך?
גר בשכירות וקשה לעזוב.
כדאי לך, כדאי בכל זאת, לבריאותך ולמצבך הנוכחי, כי לחנך אותם לא תוכל. לצערנו היום התקיים בנו המאמר, אשרי עם דבר על אוזן שומעת. אז אני לא נראה לי שיש יציאה מהמצב הזה המסובך, והם לא ירצו לשמוע, והם חושבים שהם עובדים את השם בזה שהם קמים מוקדם, באים בנט ועושים מה שהם רוצים. וטעות בידם, בהחלט טעות בידם. אבל חבל שזה כך, זה מאוד כואב לשמוע שזה כך. ואני הייתי מציע לך לטובתך רק למצוא מקום אחר. לגור אפילו זמנית באיזה מקום עד שתתאושש, תחזור לאיתנך בעזרת השם, ואז תוכל לחיות כמו שצריך. השם ייתן לך חיים טובים וארוכים.
אמן, אמן ואמן, ורפואה שלמה, ואנחנו עם פרסומות ברשות הרב, נעשה את נחתה, בבקשה.
מגוון אפשרויות לתרומה ולהקדשה לזכרו של מרן עליו השלום למקווה באר יוסף. לא עומדים מנגד.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
אופרה פרנק מחיפה הפחיתה 16 קילוגרם ממשקלה, ועוד מאות אנשים כבר הצליחו לרזות בשיטת NU Day. NU Day, הדרך הבריאה והיעילה להפחית במשקל, עם 90% הצלחה. חייגו עכשיו, 1-700-700-096.
צוואת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
בזכות נשים סתקניות נגאלו ישראל במצרים, אלה שהם דואגות על צניעות, על כשרות, על תלת המשפחה, אלה זכרתם הרבה מאוד. לא רק שעשו בעצמם, השפיעו על אחרות, השפיעו על שכנות, על ידידות, על מכרות. זה עליהם, שזה הדרך שהתורה, תורת חיים שלנו.
נשות ישראל, ארגון טהרת הבית מעמיד לרשותכם מערך טלפוני אישי לתמיכה, ליווי והצטרפות לשמירה על המצוות ועל ההנהגות של הבית היהודי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים, 1-800-22-07-22.
כל ספרי מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה במחיר מיוחד לזיכוי הרבים, בטלפון 02-652-1195.
מדברי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
מפעל של טהרת המשפחה בארץ ישראל, יסודם של גאונים וצדיקים. המקוואות שבארץ ישראל הוקמו על ידי טהרת המשפחה. מצווה רבה לעזור למוסד הזה, אשר רבבות אלפי ישראל נהנים מהמקוואות ומכל השיפוצים שהם עושים.
מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, התמסר רבות למען המרכז לטהרת המשפחה, במסירת שיעורים, בעזרה לבניית מקוואות ובשיפוצם. משמיים ימליץ טוב בעדנו ויסייע לכל השותפים לבניין הטהרה.
כל התורמים וכל העוזרים וכל המסייעים למפעל קדוש זה יזכו בעזרת השם לעושר וכבוד, לאורך ימים ושנות חיים, בטוב ובנעמים. כל אשר יפנו יסכילו ויצליחו.
צלצלו עכשיו למרכז לטהרת המשפחה, כוכבית 3046, ותוזכרו לטובה על ציונו של מרן מדי יום ביומו במהלך כל השנה. זכותו תגן עלינו, כוכבית 3046.
כל ישראל, מורשת אחת, 104.8, 105.1 ו-105.3 FM.
אתם מאזינים לרשת מורשת של כל ישראל,
רדיו עם נשמה יהודית.
רשת מורשת כל ישראל, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצף. יש לי את הטלפון רב קווי 025-30-2685, 025-30-2685. ברשות הרב, שאלות בענייני חנוכה שהגיעו. איך ינהגו בחורי ישיבה? זו שאלה מקובצת שנמצאים בישיבה מבחינת החיוב, גם אם הוא ישן שם וגם אם הוא לא ישן שם.
בחורי ישיבה בוועדין, חיילים שנמצאים בצבא, בוועדין גם אברך נשוי שלא נמצא בביתו באותם ימים, או בחוץ לארץ או בעיר אחרת, לא משנה היכן. אם מדליקים עליהם בביתם, אין שום בעיה, מוציאים אותם ידי חובה. כלומר, גם האישה, גם הבן, גם האח, אפילו האחות, שהם בני גיל מצוות, בן מגיל 13 ובת מגיל 12, יכולים לפתור את כל בני הבית על ידי הדלקת נרות מדי לילה בלילה, ולכוון על כל בני הבית שנמצאים בחוץ. חוץ מאלה שנשואים שגרים במקומות, בדירות משלהם, זה כבר עניין אחר, כי נר חנוכה איש וביתו. אבל מעיקר ההלכה, הם לא צריכים, אלא מה? הם צריכים כן לראות נרות, כי בשולחן ערוך מובא שגם מי שמדליקים עליו בביתו והוא נמצא באיזשהו מקום מחוץ לעיר או בין הגויים שרואה את הנרות, מברך עליהם, אז לא צריך לברך כאן, אלא עצם זה שבבית המדרש או בחדר האוכל או בכל מקום מרכזי אחר בתוך תחום בנייני הישיבה יש שם הדלקת נרות לפני תפילת ערבית, כי תמיד לפני, בתפילה, אז לפני ערבית עושים את הדלקת נרות כדי שזה יהיה ברוב עם הדרת מלך ויהיה פרסומי ניסה, בזה שהם שומעים את הברכות, הם גם כן יוצאים את החובה, משתתפים במצווה של פרסומי ניסה. אבל לגבי עצם יציאת ידי חובה, זה שמדליקים עליהם בבית. אז לכן לא תהיה להם בעיה, וגם אם האמא נמצאת בבית והיא מדליקה, היא יכולה להוציא ידי חובה את הבן הלומד בישיבה, והוא לא חייב לראות את הנרות, וגם הוא ישתתף, כמו שאמרנו, אם רואים שם את הדלקת הנרות שיש בבית המדרש, בזה יוצאים את החובה.
כן, כבוד הרב, בהקשר הזה, אלה שנשארים בישיבה וכן מדליקים, איפה יניחו את החנוכיה, אם יעשו את זה באופן...
קודם כל, הם לא חייבים להדליק בתוך החדרים, אפילו זה סכנה, ובפרט בלילות שבת צריך להיזהר. האשכנזים נוהגים שכן מדליקים כל אחד בנפרד, אז אצלם הם מדליקים כל אחד איפה ש... בישיבות שלהם, איפה שהם מדליקים. אבל בני הישיבות הספרדים לא נוהגים כך, אלא אנחנו נוהגים כדעת מרן, שכיוון שמדליקים עליו בביתו, מוצאים אותם מדי חובה, מספיק שמדליקים בתוך בית המדרש, בחנוכיה המרכזית, אם זה בחדר האוכל ואם זה בבית המדרש, באולם בית המדרש.
חזק וברוך, תודה. ואנחנו עם שאלת מאזין מנתניה. שלום ליוסף.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי להגיד לרב חזק וברוך גדול, בריאות ואריכות ימים. רציתי לשאול את הרב לגבי הנחת תפילין, מה העדיפות, ביחד כמו שנהגו גדולי ספרד או אחד אחרי השני כמו שפסק רבי עומר, אם הרב יוכל לפרט. ועוד שאלה לגבי הנחת התפילין במנחה כדעת השימוש הרבה, מי רשאי להניח, אם הרב יוכל לענות לנו, נשמח מאוד.
רבנו הארי עליו השלום כתב שיש שלוש זוגות של תפילין מרכזיות. האמת שלפי ההלכה יש 8 שיטות, מי שרוצה לצאת ידי חובה כל הדעות צריך 8 זוגות של תפילין, אבל במרכזם הם 3, ומי הם? אחד של ראשי, אחד של רבנו תם, אחד של הרב שמשה רבה, נקרא רב שר שלום גאון. והביא רמז בפסוק, שמור תם מוראי ישר, כי אחרית לאיש שלום. שמור תם, תם זה תפילין של רבנו תם, אותו צריך לחסות. מוראי ישר, תפילין של ראשי, מגלים אותו. כי אחרית לאיש שלום, זאת אומרת בסוף היום, במנחה, יניח תפילין של שמשה רבה. אלא מה? חייבים לדעת שתפילין של שמשה רבה, אסור לאדם להניח בפומבי בפני אחרים, משום איסור יהורה, ובפרט אם יש שם תלמידי חכמים, או יש שם אנשים שמדקדקים במצוות יותר ממנו, כי הוא מראה בזה גסות רוח חס ושלום, שכאילו אני מקיים מצוות ואני מדקדק ואתם לא מדקדקים. לכן מי שרוצה להניח תפילין של שמשה רבה, יעשה כן בצנע חדר לפני מחדר. כבר כתב הגאון רבנו יוסף חיים, כך הביא את זה, וגם רבו, הזבחי צדק, בחלק ג' כתב את אותם מילים, שהם היו נוהגים. אז זבחי צדק זה רבי עובדה סומך, ותלמידו הוא רבנו יוסף חיים בעל הבן איש חי, ואביו של הבן איש חי הוא רבי אליהו חיים. שלושתם היו נוהגים בחודש אלול להניח תפילין של שמשה רבה, ואיפה היו יושבים? בתוך העזרת נשים שהייתה סגורה, לא היו נשים באות בימי החול שם, אז הם היו יושבים בתוך העזרת נשים שם עם התלית והתפילין של שמשה רבה, ושומעים את התפילה והחזרת השץ וקדושה מפי השליח ציבור המתפלל בבית הכנסת. והם, אפילו שהם היו נחשבים גדולי העיר וגדולי הדור וגדולי הרבנים, לא רצו לעשות כן בפומבי, כדי שלא ישמעו, לא ילמדו מהם אחרים לעשות כן בפומבי. לכן צריך לדעת בדברים אלה לעשות הכל בעצניע. עכשיו לגבי עצם השאלה שלך, אם להניח שתי זוגות ביחד או זוג, כל אחד זוג בנפרד, נכון שהזוהר הקדוש כך משמע ממנו, ורבנו ארי כתב בפירוש, וכל חכמי הקבלה שבאו אחריו הליצו מאוד בעד המנהג להניח את שני הזוגות יחד, ואשרי מי שיכול לעשות כן. אבל הערה מאוד חשובה צריכה להיות לנו, כי בתקופה שלנו, בדור שלנו, המצב לא כמו שהיה בדור שעבר. כי מי שהכיר את זוגות התפילין של פעם, הזוגות התפילין היו מאוד קטנות, והסופרים היו מאוד מומחים. סליחה, לא באתי לגרוע מכבודם של הסופרים של דורנו. יש היום, ברוך השם, יש סופרים קדושים, יש סופרים תיאורים, יש סופרים מוצלחים ואומנים. אבל את אותה אומנות שהייתה אז, אני לא יודע מה קרה. יש ירידת הדורות. לפני 40-50 שנה היו הסופרים יודעים לכתוב על קלף קטן את כל הפרשיות, והיית רואה את כל האותיות, אות, אות, בפני עצמה, ושום אות לא נכנסת בחברתה, ובלי שום פירוד או דיבוק, ולא למד נכנסת בחלל ההא, ולא איזה צדי שהראש שלו נכנס בתוך חלל חף סופית, כך שלא היה שום שינוי צורת אות. ואז היו יכולים גם לדעת האומנות הכי גדולה להכניס את הפרשיות, לעשות פרשיות כאלה קטנות ומוצלחות ושאין בהן שום ספקות, ולהכניס אותן מתוך בתים, בתים קטנים גם כן, ואת הבתים האלה היו מניחים, וזה באמת על כל יד, גם יד מי שהיה לא בעל בשר, בוא נגיד אדם קצת בעל מבנה גוף בינוני ואפילו בינוני ומטה, בזרוע שלו היה מקום להניח את שתי זוגות התפילין. וכן בראש, כמו שהגמרא אומרת, יש מקום בראש להניח שני תפילין. בסדר, אבל השאלה אם היום יש את המציאות הזאת, והכל תלוי לפי איזה כתב, מי הסופר שכתב את זה ואיך הוא כתב את זה, ואם הוא יכול להכניס את התפילין בתוך החלל של הבתים בלי שיהיו בולטות החוצה, כי יש בזה בעיה הלכתית. ואם יש מקום גם בראש של אותו אדם, מבנה הראש שלו יכול לסבול שני זוגות תפילין ביחד, וכן הזרוע שלו במקום התפוח צריך שיהיו שני התפילין שם. אם זה כן, אז זה בסדר. גם מרן הרב עובדיה יוסף שבזמנו הסביר שלא לעשות את זה, וזו הסיבה, מה שהנימוקים שאני הזכרתי כרגע. אבל הוא עצמו אמר לי אישית שאם אדם יודע שהוא יכול להעמיד את שני הבתים, הן של היד והן של הראש, במקומם, אין לי שום התנגדות לכך. אמר לי בפירוש את זה. אז זה פשוט. זה כל הטעם. אז יוצא שהשאלה היא טכנית ולא שאלה עקרונית. עקרונית, אדרבה ואדרבה, אשרי אדם שיכול להשיג שני זוגות תפילין קטנות, אבל שוב, שיהיו כהלכתם ומהודרות, בלי שום ספק, ואין בהם ספקות, ואין בהם בעיות אחרות, זה יבורך ויבוא על הברכה. אבל אם הוא רואה שהוא לא יכול וזה לא עולה בידו, עדיף שיניח אותם בזה אחר זה. תודה רבה.
תודה כבוד הרב. מה קורה כאשר יש מניינים, ישיבות מסוימות שבתפילת מנחה כולם מתפללים עם שימוש הרבה?
אם כולם, יש בתי כנסת, יש קהילות כאלה שבאמת כולם מניחים שימוש הרבה, בסדר, יבואו על הברכה. אבל במקומות שלא כולם, או יש שם תלמיד חכם, מספיק שיבוא לביקור שם תלמיד חכם שהוא לא מניח תפילין עם שימוש הרבה, ויבוא מישהו אחר צעיר ממנו או פחות ממנו במדרגה ויניח, זה לא טוב. זה כל העניין.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. ועוד שאלה בענייני חנוכה מהפורום. יצחק מאזור הדרום שואל, מדוע נפסק בשולחן ערוך להדליק רק חצי שעה את נרות חנוכה?
לא, זה לא בשולחן ערוך. הגמרא דיברה על זמנם, שיש זמן מתי מדליקים את נרות חנוכה. יש מחלוקת בין הרמב״ם לשולחן ערוך. הרמב״ם סובר שאם השקיעה זה הזמן של ההדלקה, מהר"ן השולחן ערוך כתב סוף שקיעה. סוף שקיעה זה 20 דקות אחרי השקיעה, כלומר היום בימינו, בכל חלקי הארץ, בשעה 5:00, זה הזמן הכי טוב, הכי אידיאלי, הכי מהודר להדליק, ולהשתדל לא לעבור את 5:10. כיוון שלפי הרמב״ם זה בשקיעה, שזה 4:40, אז הזמן הוא חצי שעה עד 5:10. עכשיו נבהר למה זה חצי שעה. למה זה חצי שעה? הגמרא אומרת. הגמרא מסכת שבת שטיפרה שם בענייני הלכות נרות, הדלקת נרות חנוכה וזמנה, אז הגמרא אומרת שהזמן הוא עד שתכתה רגל מן השוק, עד שאנשים כבר הולכים לבתים, כי בזמנם שהיה חשיכה לא היו מסתובבים ברחובות, אלא אנשים היו חוזרים לבית מיד עם שקיעת החמה, ועדיין יש קבוצות כאלה שאיחרו להגיע, או שהם עדיין נמצאים באמצע הדרך, או שהבית שלהם קצת יותר רחוק, אז לוקח להם עניין זמן של 30 דקות עד שהאחרונים שבהם נכנסים לבתים, ואז כבר אין את המצווה של פרסומי ניסה. ודאי שמי שלא ידליק בתוך חצי שעה הזאת יכול להדליק עד הבוקר, או נגיד עד סביבות 4:45 בבוקר, שזה לילה. אבל בוודאי, בוודאי ובוודאי שכמה שידליק יותר מוקדם זה מצווה מהודרת. אז תחילה ידליק בתוך החצי שעה שהזכרנו, שזה בין 4:40 ל-5:10, ודעבד אם לא יספיק, אז ידליק כמה שיותר מוקדם. ויש לו זמן כל הלילה, אבל אף פעם לא להדליק לבד, כיוון שבשעת הברכות צריך שיהיה איתו מישהו מבני הבית, לפחות אדם אחד. ואם לא, אז לפחות אדם מבחוץ יקרא לאיזה חבר, או לאיזה שכן, או לכל אדם מזדמן שיקרא לו, שיהיה איתו באותם רגעים או באותה דקה שהוא מברך את הברכות, אם זה 3 ברכות בלילה הראשונה, אם זה 2 ברכות בשאר לילות, ואז בזה הוא מקיים מצוות פרסומי ניסה. אז נמצא שחצי שעה זה בגלל שעדיין לא קלטה רגל מן השוק, כך המונח בגמרא, אבל אחרי חצי שעה קלטה רגל מן השוק, אז זה כבר לא הזמן המהודר של התחילה. תודה
רבה, יישר כוח לשואל מהדרום, ותודה לכבוד הרב. אנחנו עם מאזינה מירושלים, שלום לגברת חנה.
שלום אב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה על התוכנית, אנחנו נהנים ומחכים כל שבוע. תתי לשאול, פעם אחת הרב אמר את זה ככה בחטף, שאסור, אם אנחנו הולכים לישון במשך היום ומתעוררים בערב אחרי חשיכה, אסור לאכול. והאם יש איזה הנחה ושהרב יסביר את זה ככה?
לא, לא אמרתי כך.
לא.
אני, תרשו לי, אני אתקן את הדברים.
טוב.
אני ציינתי, לא לגבי מי ש... זה היה, הייתה איזו שאלה שמישהו שאל, והוא נרדם לתוך הלילה למשך כמה שעות, הוא שאל אותי לפי הזוהר. יש בזוהר הקדוש, ושוב צריך לדעת שהדברים הכתובים בזוהר הם למחמירים לאנשים מיוחדים. כלומר, אנשים קדושים ותאורים שכל ענייניהם חומרה וחסידות, מקיימים את כל השולחן ערוך, ואחר כך מוסיפים גם חומרות שכתובות בספר הזוהר. יש חומרה שכתוב בספר הזוהר שלא מובא לא בגמרא שלנו ולא בשולחן ערוך, ואני מדגיש, זה לא מובא בספרי ההלכה. הזוהר אומר שם, לא תאכלו על הדם, על הפסוק, לא תאכלו על הדם, מה כתוב? אחר כך, לא תעוננו ולא תנחשו, לא תנחשו ולא תעוננו. אומר הזוהר הקדוש, שלא תאכלו על הדם, שאדם שקם באמצע הלילה, זאת אומרת, הוא מדבר הזוהר על אחד שהולך לישון, כמו שבזמנם היו ישנים, עם תחילת הלילה, וקם בחצות, קם בחצות לומר תיקון חצות, וקם בחצות ללמוד תורה. כמו שדוד המלך היה עושה, חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. אומר הזוהר שאסור לו לאכול עד שיתפלל שחרית. למה? הוא אומר, כיוון שבשעה שהוא ישן בלילה, אז רוח הטומאה שרתה עליו, כמו שהגמרא אומרת שיש רוח רעה, והוא צריך לקחת איתו לידיים. אומר הזוהר בדבר נוסף, שגם הדם שלו כאילו נעקר ונעשה לא טהור, והוא לא יכול להיטהר את דמו, ואם הוא יאכל, אז הוא נותן כוח לסיטרא אחרא להתגבר עליו. כך אומר הזוהר הקדוש, ועל זה אמר, לא תאכלו על הדם, הגמרא אומרת, לא תאכלו עד שתפללו על דמכם, זאת אומרת, לפני תפילת שחרית אסור לאכול, אבל הזוהר בא ומחדש, שכבר מאמצע הלילה, ומתחילת, או בלילה, מי שישן כבר בלילה, אז זהו טעם, את הטעם של הרוח רעה, או בלשון הרשש, טעם טעם מיטה, מה שנקרא, שינה אחד מ-60 במיטה, אז אם הוא אוכל, הוא הופך להיות נחש, לא תנחשו ולא תעוננו. אומנם שם מדובר בלשון ניחוש, אבל זה היינו אח. זה לשון נופל על לשון. אז זה כל העניין. ושם יש דיון גדול במפרשים של הזוהר, אם זה הרמק, רבי אברהם גלנטי ורבי חיים ויטל, מה מותר, אם מותר לשתות, ומה היו שותים. אז כן היו שותים. אנחנו יודעים שחסידי בית אל היו שותים תה וקפה. עובדה שהרשש שהגיע לשם, מה הוא היה עושה? הוא היה מכין להם בלילה, מאיר אותם בחצות לילה, ואחר כך מכין להם תה וקפה, אז היו שותים, וגם עם סוכר. אבל אוכל לא היו אוכלים. יוצא שמי שחסיד ואנשי מעשה רוצה להחמיר על עצמו, אז באמת, אם הוא ישן בלילה, לא יאכל אחר כך, אז יאכל לפני כן, לפני השינה. זה כל העניין, זה מנהג חסידות. אבל אם יבוא אדם ויאמר, הרי השולחן ערוך מלא מזה, בהלכות תענית בעיקר. מי שקיבל עליו תענית, מעלות השחר ועד צאת הכוכבים למחרת, או אפילו בתענית ציבור, ברגע שהלך לישון, אז קיבל עליו את התענית. מה יעשה? יעשה תנאי. שאם אני אקום באמצע הלילה או לפני עלות השחר, אני אוכל לאכול. וכך היו עושים. כך כל הפוסקים כתבו. אף אחד לא פקפק בזה. אלא מה? יש מנהג חסידות של הזוהר, שלא לאכול. אז לכן מי שיכול להיזהר בזה ייזהר, אבל מי שלא לא חייב, כי זה לא מעיקר ההלכה. תודה רבה.
כן, תודה לשואלת מירושלים. אנחנו עם רז מחיפה, שלום לך. שלום לרז. לא שומע, אנחנו כנראה נחדש איתו את קו השידור. בכל מקרה, כבוד הרב, שאלה שהגיעה גם כן מהפורום לגבי השם רחל, שואל למאזין, האם יש כל מיני שמועות ואנשים שאומרים תחליף את השם לבת שלי, שם לא טוב, שם שיש בו בעיה, השם רחל, אולי הרב ירחיב ויעורר ויעודד בעניין הזה. אני
מה להרחיב ולעורר?
לא, אנחנו יודעים את התשובה, הרב, רוצים שהרב יחזק את אלה.
אני יודע דבר אחד, שדבר שלא כתוב, יש לנו כלל, דבר שלא נאמר ולא נכתב על ידי רבותינו מדורי דורות, אם זה והאחרון זה השולחן ערוך או רבנו הארי, אלה האחרונים שיכולים לחתום דברים מאחריהם, כך כותב הרב חידה, אף אחד לא יכול לחדש שום דבר. אז הרב חידה גם כותב, הוא אפילו נקט שם לשון מאוד חריפה, מי עלה שמיים וירד, זה פסוק באיוב, אבל הוא השאיל אותו לצורך העניין הזה, מי עלה לשמיים ויורד ואומר לנו דברים חדשים. היה משה רבנו שהביא לנו תורה מהר סיני, ואחר כך יש את הרמב״ם ואת כל הפוסקים שפרשו את דברי התלמוד וכו'. והאחרון זה השולחן ערוך, שהוא חתם לנו את ההלכה, ובא גם רבנו הארי שהביא מפי אליהו את כל דברי התורה על פי הזוהר הקדוש ועל פי חוכמת הקבלה, וגם על פי הרמב״ם והפוסקים. הרבה פעמים רבנו הארי מזכיר את הפוסקים, הוא לא מתעלם מהם חס ושלום, היה חסיד גדול ומקיים את כל דברי הפוסקים במילואם, אבל אחריהם לא נוכל לחדש דבר. אז עובדה שכל הדורות כולם קראו את השם רחל, ולא שמענו ולא ראינו, לא מאבותינו ולא מרבותינו, שבשם רחל יש בזה בעיה. היו איזה חכמים מסוימים או אנשים שהיה להם קצת קשה עם שם כזה, אז חשבו שהשם גרם. לא תמיד זה בטוח, לא תמיד בטוח. אני אמרתי למישהו, יש באיזה מקום כותב הבודרהם שהאינדיקציה, זאת אומרת אם אתה רוצה לדעת תוצאה של דבר, התוצאה הכי 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 אמיתית זה ללכת לבית עלמין ולראות על המצבות איזה שמות יש. אז זה, יש הרבה בתי עלמין הרבה שמות של רחל שחיו חיים די ארוכים וזכו לצאצאים טובים והעמידו אפילו תלמידי חכמים גדולים. מילנו גדולה מרחל אמנו, אמנם היא נפטרה צעירה, טוב, שם הייתה סיבה. הזוהר בפרשת וישלח אומר, כיוון שהיא הייתה השכינה בעצמה, וכל עוד יעקב אבינו היה בחוץ לארץ, אז הוא היה צריך להתחבר עם השכינה דרך רחל אמנו, וממנה הביא את יוסף והביא את בנימין. שרחל אמנו נכנסה לארץ ישראל, אז כבר היא סיימה את תפקידה הגשמי, ולכן בתלד רחל ותקש בליטה, ואז והיא בצאת נפשה כי מתה וכו', והיא הפכה להיות, הנשמה שלה היא השכינה הקדושה שהיא שורה עלינו, על עם ישראל, אז, והיא תגן עלינו, תגן עלינו, רחל אמנו מתפללת עלינו יומם ולילה, כל ברמה נשמע, והיא מבקשת, והקדוש ברוך הוא הבטיח לה, בשבילך רחל אני אחזיר את ישראל לגבולם.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. ואנחנו בפרק שני של מקבץ פרסומות, בבקשה.
מגוון אפשרויות לתרומה ולהקדשה לזכרו של מרן עליו השלום למקווה באר יוסף לא עומדים מנגד,
כי אם אין לנו טהרה אין יהדות.
טהרת הבית 0-2-80-80-88.
ההורים, הקרובים, החברים, המשפחה ובעיקר האורחים שלכם, כולם מתרגשים מהבחירה שלכם במרכז האירועים ויטראז' נס ציונה. כי באירועי שמחה של פעם בחיים, האולם המפואר, האווירה המיוחדת, התאורה הממוחשבת, מעדני השף הטעימים, הכשרות המעודרת, אלה הגורמים לאירוע מוצלח, מרשים ומרגש. אם אתם לפני אירוע של שמחה, ויטראז' מזמינה אתכם לבקר, להתרשם ולטעום את מעדני השף הטעימים. כי גם לכם מגיע אירוע שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22. ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22.
צוואת מרן, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה.
בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל במצרים. אלה שהם דואגות על צניעות, על כשרות, על תלת המשפחה, אלה זכרתם הרבה מאוד. לא רק שעשו בעצמם, השפיעו על אחרות, השפיעו על שכנות, על ידידות, על מכרות. זה עליהם, שזה הדרך שהתורה, תורת חיים שלנו.
נשות ישראל, בואו והצטרפו לנשים רבות אשר קיבלו עליהן את המצוות ואת ההנהגות של הבית היהודי כמורשתו של מרן עליו השלום. לרשותכם, מערך טלפוני אישי לתמיכה, ליווי והצטרפות.
תארת הבית 0-2-80-80-88.
אופרה פרנק מחיפה הפחיתה 16 קילוגרם ממשקלה, ועוד מאות אנשים כבר הצליחו לרזות בשיטת NU Day. NU Day, הדרך הבריאה והיעילה להפחית במשקל, עם 90% הצלחה. חייגו עכשיו, 1-700-700-096.
אבא, איזה סיפור מדהים קראתי על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה. אבא, אני רוצה להיות כמו.
אביהם של ילדי ישראל,
סדרת ספרי העלילונים, הקומיקס, שתחבר את ילדך לעבודת השם בדרכו של הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. הזמן עכשיו, 02-652-1195. אביהם של ילדי ישראל, סדרת הקומיקס בשלושה חלקים, 02-652-1195.
מגוון אפשרויות לתרומה ולהקדשה לזכרו של מרן עליו השלום למקווה באר יוסף. לא עומדים מנגד.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
שימו לב, ניתן לשלוח לרשת מורשת מיסון, אס-אמס.
02-624-5566.
רשת מורשת של כל ישראל, איתכם לאורך כל הדרך. המשך ההזנה מהנה לרשת מורשת של כל ישראל.
כן, שוב אנחנו בשידור בשוט הרב. אנחנו חוזרים לשאלת מאזין רז מחיפה. שלום לך רז.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום ברכה.
שבת שלום, ברשותך אני רוצה בבקשה לשאול לגבי אשתי שתחיה. היא הלכה למקווה לדבול ועצרה אותה בכניסה הבלנית ושאלה אותה כמה זמן לוקח לה, כי היא אמרה שאם זה מעל שעה ורבע יש פסיקה של רב שאומרת שאסור מעל שעה ורבע.
לא הבנתי, מה זה שעה ורבע למה?
יש הכל, כל הדברים, מכניסה עד יציאה.
הבנתי,
שעה ורבע.
כן, כן.
השאלה איך אישי ממש מקפידה בזה.
לא הבנתי, פסיקה של רב ש...
שחייבים לסיים את הכל, להיכנס ולצאת בתוך שעה ורבע מהמקווה.
אוקיי, כן.
השאלה, אשתי מקפידה ברחל ביתך הקטנה ומשתדל שהטבילה שלה תהיה קשרה.
איזה דברים שהצניעות יפה להם, לא נוכל לפרט, בטח לא מעל גלי היתר, זה לא המקום, אבל בכל אופן כדאי שיש דברים שאפשר לעשות אותם כבר בבית, יש דברים שצריך לעשות אותם שם. אז להשתדל להיכנס בתוך המסגרת הזאת ולא להיות יותר מדי אוססיביים, סליחה על הביטוי, ולהחמיר בדברים שלא צריך להחמיר. והשם יעזור, בסדר? אז אם אתה רוצה לשוחח על זה, אז לא מעל גלי היתר אפשר לדבר, אבל בכל אופן אפשר, שעה ורבע זה בהחלט זמן סביר בשביל לסיים הכל. תודה רבה.
כן, תודה לשואל מחיפה. ועוד שאלה ממאזין מהדרום, שלום לך.
הרב, שלום לכם.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול, הייתה לנו איזושהי ספרייה בבית הכנסת של ספרים, של תהילים וכל מיני דברים, כל מיני ספרי קודש, שהם לא היו צריכים את הספרייה, ואנחנו הבאנו אותה הביתה, ואשתי לקחה ושמה בספרייה הזאת כל מיני...
אני רוצה להבין, ספרייה אתה מתכוון עמודים עם מדפים?
כן, כן, כן.
לא ספרים.
בבית הכנסת היה שם ספרי קודש, כל מיני תהילים, סידורים.
הבנתי.
השאלה עכשיו, אשתי יקרה...
רגע, ולמה הבאת את זה הביתה? בתור מה?
חשבנו שאולי אפשר לקחת את הספרייה להשתמש לצורכים שלנו.
אם תעבור זה, לא הבנתי.
מה?
לא הבנתי, מי נתן לך, מי העביר לך את הספרייה הזאת?
יש בית הכנסת פה שקרוב אלינו שאנחנו מתפללים שם, הם לא החליפו שם את הספריות ו...
אבל מי נתן לך? אני שואל אותך מי, לא שאלתי מאיפה. מי נתן לך את הספרייה? הרי זה היה שייך למיש, זה היה לבית הכנסת.
גבי בית הכנסת, הגבי של בית הכנסת.
הגבי עצמו?
כן, כן.
שהוא ממונה מטעם הקהל לנהל את הקופה של בית הכנסת?
כן, כן.
הוא הרשה לך? ואתה לא
כן.
שילמת על זה?
מה?
לא שילמת על זה?
לא שילמנו, לא.
Uh-huh. האמת שהיית צריך כן לשלם בכל זאת איזה משהו, אפילו סמלי, כמו כן. זה סוף סוף שימש לבית הכנסת. והשאלה כעת, אם מותר, אתה שואל אותי אם מותר להשתמש בזה תשמיש של חול. זאת אומרת, לשים שם דובונים ושעונים וכל מיני צעצועים. כן? איפה הוא נעלם מהמאזין?
כנראה, כן, טוב.
נעלם. בסדר, אז האמת שיש בזה בעיה, כי לפי ההלכה צריך להתנות מראש, אומנם יש פוסקים שסוברים שבמדפים שלנו של היום אין קדושה, והסיבה היא כיוון שגם אם שימשו לתשמישי ספרי קודש, כיוון שהיום כל הספרי קודש שלנו הם מקורחים עם כריכה, אז הכריכה היא מהווה תשמיש של קדושה, ואילו המדף זה לא בדיוק תשמיש של קדושה, זה יורד מדרגה של קדושה. מה שאין כן, אם הניחו גבלים של כתיבה או נערות או מחברות ללא כריכה, ללא עטיפה, שהשתמשו בזה, אז זה באמת מהווה, המדף הופך להיות תשמיש ממש, ואילו אם זה מקורח אז זה תשמיש זה תשמיש. אז יש מי שרוצה להקל בזה, אבל זה לא כל כך חלק. היה עדיף לשלם עבור הספרייה הזאת כמה עולה בשוק, נאמר מדפים כאלה, מצב ישן, מצב משומש, ולפדות את זה, ואז יהיה מותר להשתמש בזה בבית למה שרוצים. תודה רבה.
כן, תודה למאזין מחיפה. כבוד הרב, שאלה מהפורום, שאלה שקשורה בנדר ונדבה. הסיפור שהיה מעשה עם אישה שקנתה לבנה עלייה לספר תורה בסכום גדול, והנה בעלה לא הסכים לזה, והוא לא מוכן שהיא תשלם את הסכום הזה לבית הכנסת, אבל מצד שני הרי ידוע שיש פה איזשהו דין נדר, וגם אנחנו מכירים את ההלכה שאסור לאישה לתרום סכום גדול ללא רשות בעלה. מה לעשות?
האמת שצריך לדעת, להיות קצת חכמים בנושא הזה, זה נושא קצת רגיש. האם יש פה סיבה נקודתית בגלל העלייה הזאת, או ש... ובדברים אחרים, זאת אומרת, הוא מוותר ורק כאן הוא לא ויתר, או שבאמת זה היה סכום מוגזם או סכום שעבר את הגבול, ובאמת הוא, זאת אומרת, בצורה נוטרלית הוא מתנגד לכך. והאמת היא שאפשר שמבחינה הלכתית אפילו הנדר לא חל, כיוון שהיא לא יכולה לחייב את בעלה לשלם כספים כשהיא תידור. זה אגב בעצמך, אני אבוא ואגיד שהכסף שיש לך בכיס כעת הוא קודש. אני לא יכול להגיד דבר כזה, זה לא ברשותי. אני יכול לידור או להתחייב דבר שנמצא ברשותי, אבל דבר שאינו תחת רשותי, לא. אז לכן יכול להיות שעד סכום מסוים, מה שדרך של הבעל לוותר לאשתו, תלוי כל בית עם המשק הבית והמצב הקופה של אותו בית. עניין של 10 שקל או 20 שקל או פחות או יותר, כל שוב, כל בית זה לפי העניין שלו. אז זה כן היא צריכה לתת, אבל מעבר לכך, בוודאי שאם זה היה סכום גבוה, ואין לי כאן, אין לך את הפרטים מה היה בדיוק,
לא, אין, אמרו סכום גדול, ואני,
אם היו אומרים קצת יותר, אז היה לנו קצת תמונה יותר ברורה והיינו יכולים לדבר יותר. אני מדבר כעת רק בכללי, אבל בוודאי שבאופן פרטי הם צריכים לשאול רב פוסק שיפסוק להם את ההלכה, כי מעיקר ההלכה, אם באמת זה היה סכום קצת מופרז או חריג, אז זה לא תופס. תודה רבה.
תודה, אכן כן, אנחנו בדיוק דייקנו בפרטים כפי שנשאלנו. חזק וברוך לרב, תודה על התשובה המפורטת. הנה, אנחנו ממש 5 דקות לפני סיום, לקראת סיום התוכנית לגמרי. כבוד הרב, דברי סיכום בבקשה.
כן, אנחנו נמצאים שבת שלפני חנוכה, שבת וישב, השבת הזו מלמדת אותנו הרבה הרבה דברים. מלמדת אותנו מה יכולה לעשות קנאה, מה יכולה לעשות צנאה. תראו מה קרה עם יוסף הצדיק, ירד למצרים, וישב בבית הבור 12 שנים, שילם תשלום גבוה מאוד, ואנחנו עד היום משלמים עבור זה. צריך ללמוד הרבה מוסר, ועניין של משיח צדקנו גם מתעורר מעצם הפרשה הזאת. אם זה מיוסף, שממנו בא משיח בן יוסף, אם זה יהודה, שבא ממנו פרץ, או ממנו בא זרע הממלכה, עד ישי ודוד, מה שכתוב עם גילת רות, ואלה תולדות פרץ, אז זה צמחה ישועתם של ישראל, והישועה של ישראל צומחת דווקא מתוך לחץ וצער. יהיה רצון שלא נדע עוד, שלא יהיה צער לעם ישראל ויהיה רק טוב, ויתקיים בנו מה שכתוב בגפן 3 סריגים, והיא כפורחת עלתה ניצה, הפשילו השקלותיה הענבים. אומר המדרש, 3 סריגים הם 3 האבות. כפורחת זה אברהם אבינו, הוא הפרח הראשון שהיה בעולם, שהקים את האומה. זה התחלה פרח. הרב ויצחק עלתה ניצה, זה כבר הנץ. אז כמו נצח המה, כבר רואים את השמש, רואים את הפרי, מתחיל הפרי, הנצו הרימונים. הרב, שלב ג' זה כבר הבשילו השקלותי הענבים, זה יעקב אבינו עליו השלום. אז יהי רצון שזכות האבות תעמוד לנו, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, אמן שלה.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב, ואני מרשה
לעצמי. תודה רבה למאזינים ולכם.